מסכת מכות דף כ"ב, נתחיל בעמוד הקודם, 9 שורות מלמעלה. אמר לעולה לרב נחמן, וילכה נביא משום זורע ביום טוב. אמר לתנה ושיער, אמר לתנה קטני 8, ואת אמרת תנה ושיער. למדו במשנה בראש העמוד, יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום 8 לבין. יכול להיות שאדם יעשה מעשה אחד של חרישה, והוא חייב על זה מלכויות מצד 8 איסורים. איך? אומרת תנא, חורש שור וחמור, עבר בזה על איסור של כליים, לא תחרוש שור וחמור יחדיו. והן מוקדשים, זה בכור, לא תעבוד חור שורך. וכליים בכרם, הגמרא הסבירה שבשעה שהוא חורש, לא רק שהוא מרפא את הקרקע, אלא הוא גם כן היה הופך את העפר על גבי זרעים שהיו שם. היה שם הרצן, שזה זרע של ענבים, וגם כן חיטה, סעורה, והוא מחפה את זה. ממילא הוא מועיל לזריעה, הוא מועיל לזרעים האלה שיצמחו טוב. ולכן זה חייב משום שדך לא תזרע כליים. ואם זה היה בשביעית, אז גם כן עובר איסור שביעית. ויום טוב, אם באותו יום זה היה יום טוב, אז גם כן עבר על מה שהוא עשה מלאכה ביום טוב. על כך מקשה הגמרא. לכאורה מקשה עולה, למה הוא עובר על יום טוב רק מצד זה שהוא חרש ביום טוב? הרי בעצם באותה חרישה הוא כיסה את הזרעים. וממילא זה נחשב גם שהוא זורע ביום טוב, כמו שלגבי כליים אמרנו זה נקרא זריעה, אז גם בצד יום טוב, באותו מעשה הוא עשה גם חרישה, הוא גרם לקרקע שתהיה רפויה יותר, והוא גם השביח את הזרעים, מלא גם מצד זורע, כי צריך ללכות פה מצד יום טוב, שתי מלכויות. ענה לו רב נחמן, תנא וישיר. לפעמים התנא לא אומר את כל הדברים שיש בעניין, הוא אומר כמה דברים וישיר, אז זה גם כן הוא ישיר, באמת אתה צודק. לוקה גם מצד שהוא זורע ביום טוב. אמר לו, עולה הייתכן, הרי התנא נקט מספר, אמר 8, משמע שבמעשה הזה אין יותר מ8, אי אפשר לומר תנא ושיער. אמר רבה, יש חילוק מלאכות בשבת, ואין חילוק מלאכות ביום טוב. אמר לי, עדתה, ענה רבה כלל גדול. ענה רבה, אמנם לגבי שבת, אנחנו יודעים שאם אדם עשה כמה מלאכות מתוך הלמתת אבות מלאכות בשבת, הוא עשה את זה בעלם אחד, הדין בזה שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה. לגבי יום טוב זה שונה. אם אדם עשה כמה מלאכות, פעולה אחת, בהתראה אחת, הרי שהוא לוקה רק מלכות אחד בלבד. ומדוע? והריוון, שתי סיבות, אסביר אחד מהם. יש דעה שאומרים, מניין למדנו בשבת שכל מלאכה היא בפני עצמה, אמנם כתוב לא תעשה כל מלאכה, אבל התורה אמרה לא תבערו איש בכל מושבותכם ביום השבת. ונשאלת השאלה, הרי גם הבערת האש היא אחת מלמתת אבות מלאכות, כשמה הפסוק צריך להדגיש אותה בפני עצמה? אלא בלומר לך שחייב עליה בפני עצמה, גם אם הוא עשה אותה עם עוד מלאכות אחרות, חייב על הבערה בפני עצמה. יש כלל שאמרים אותו בבוקר בקורבנות, ישמעאל אומר 13 מידות תורה נדרשת, אחד מהם זה, כל דבר שהיה בכלל, כמו הבערה, שהייתה כלולה בכלל תל מלאכות, ויצאה מן הכלל ללמד, למד שהיא, אם אדם עשה אותה עם עוד מלאכות נוספות, חייב עליה בפני עצמה. לא ללמד על עצמה יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. בא לומר לך שכל המתת אבות מלאכות, אם אדם עושה כמה מהם ביחד, הוא חייב על כל אחד ואחד בפני עצמה. אבל כל זה דווקא נאמר לגבי שבת. לא נאמר לגבי יום טוב, ולפיכך, אם אדם עשה כמה מלאכות ביום טוב בהתראה אחת, הרי שהוא חייב אך ורק מלכות אחד בלבד. ולכן, האדם הזה שבאותו מעשה הוא גם חרש והוא גם זרע, הרי שהוא חייב רק מלכות אחד מצד יום טוב. אמר לו עולה, עדה תהה, זאת תהיה. זה יפה, זה פירוש יפה, זה חילוק אמיתי. את הביא הבאיה, ואין חילוק מלאכות ביום טוב והתנן, המשק גדי הנשה בחלב ביום טוב ואכלו, לוקה חמש, לוקה משום אוכל גיד, ולוקה משום מבשל ביום טוב שלו לצורך, ולוקה משום מבשל גיד בחלב, ולוקה משום אוכל בשר בחלב, ולוקה משום הבערה. ואם איתה שום הבערה, לא להיחייב, דהה, להיחייב לה משום בישול. מה לא כתוב? אדם שבישל גיד הנשה בחלב ביום טוב, וגם אכל את גיד הנשה הזה שמבושל בחלב, לוקח 5 מלכויות. לוקח מצד זה שהוא אכל גיד הנשה, עבר על הפסוק, כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה, ולוקח משום ושה ביום טוב שלא צריך. כל מה שתורה התירה לבשה ביום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. אבל להיות שזה אסור באכילה, כן מלא הוא לוקח על זה. ולוקח משום ושל גיד בחלב, גיד הנשה, הרי זה בשר. מצד מבשל בשר בחלב, עוד מכות 3 כבר. ואחר כך היות שהוא אכל את זה, אז הוא אוכל גם, עובר משום אוכל בשר בחלב. זה רביעי, ולוקח משום הבערה. היות שהוא הבעיר גם את האש כדי לבשל, אז יש פה עוד מלכות. אם כן, לפי דבריך, הוא צריך להיות רק 4 בלבד. למה? הרי הוא עבר מצד איסור מבשל ביום טוב שלא לצורך. זה מלאכה אחת, בישול שלא לצורך ביום טוב. ועכשיו יש לו עוד איסור נוסף של הבערה ביום טוב. אבל שניהם מצד איסור שיום טוב, כל מלאכה לא תעשה. אז אם כן מלא שניהם צריך ללקוט עליהם, רק מלקוט אחד בלבד. איך אתה אומר 5? לפי דבריך זה רק 4 בלבד. עונה הגמרא, אפיק הבערה ועייל גיד הנשה של נבלה. אמרת אתה צודק, צריך למחוק מהברייתא הבערה, צריך לכתוב במקום זה שאותו גיד הנשה זה היה גיד הנשה של נבלה. איזה בהמה שלא נשחטה. והוא לקח גן שלה, זה הדבר החמישי. נתן רבי חייה, לוקח 2 על אכילתו ו3 על בישולו. ואם איתה, 3 על אכילתו הוא חייב. אמר לו, אי אפשר לומר כך. הרי ברייתא של רבי חייה, הדברים מובאים שם ביתר פירוט. באמת הברייתא שהוא לוקח רק 2 על אכילתו ו3 על בישולו. דהיינו, מצד ההבערה, מצד מבשל גיד בחלב, מבשל בשר בחלב, מצד זה שהוא מבשל ביומתו שלא צורך, זה 3. והשתיים על אכילתו, מצד אוכל גיד, ומצד אוכל גיד בחלב. לפי דבריך יוצא אחרת. אדרבה צריך להיות כאן שזה יהיה 3 על אכילתו. מצד אוכל גיד בחלב, ומצד אוכל גיד הנשה, ומצד אוכל נבלה. לא ככה משמע ברייתא. אלא, אפיק הבערה ועיל עצי אשרה, ועזרתי מאחה, לא ידבח בידך וגומר. מה לרב החברת לרבה לרב השי, ולכן נמי משום לא תביא תועבה אל ביתך, אה? אמרת צודק, אי אפשר להגיד שזה היה גיד הנשה של נבלה. אין לו משהו אחר, התנא נקט כאן דוגמה שאותו האדם הסיק את הבישל את זה, הסיק את העצים, מאיפה היו לו העצים האלו? היו מעץ של אשרה, עץ של עבודה זרה. והיות שהשתמש בהם כדי לבשל, העצים האלה אסורים בענה. כתוב בסוג לא ידבק בידך מאומה מן החרם. היות שהוא בישל בהם, ממילא לוקח זה שהתנא אמר הבערה. איזה הבערה? הבערה שהוא הסיק את זה בעצי אשרה. הקשה לו על זה רבחה ברדי רבה לרבשי. אם דובר כאן בעצים שהם היו עצי אשרה, אז היה צריך ללקוט לא מלקוט אחת, אלא 2 מלקויות. כי הוא עובר גם על ולא ידבק בידך מן החרם, וגם על לאו שלא תביא תועבה אל ביתך. כי התנא צריך לומר 6. אלא אחר מהסכנה גוב שבשלו בעצי הקדש, ואזהרתם מאחה, ואשריהם תשרפון באש, לא תעשו כן להשם לוקחיהם. אמר, טוב, נכון, צריך לומר שהעצים האלה לא יהיו עצי אשרה, אלא יהיו עצים של הקדש שאינם מיועדים להסקה. להיות שעשי הקדש שאינם מיועדים להסקה, אסור לאדם להשתמש בהם. אם הוא הסיק אותם, כגון לקח למשל איזה כלי של הקדש וכדומה, לא מיועד להסקה, מיועד להשתמש בו, ושרף אותו כדי לבשל. אם כן מלא, זה עבר בזה איסור. איזה איסור? כתוב בתורה, ואשר הם צריכון באש. עבודה זרה צריך לסוף את הבאש. פסוק אחר כך אומר, לא תעשו אם כן להשם לוקחים. דהיינו מה שמאבדים את עבודה זרה, אסור ככה לאבד דברים של הקדש. ולכן, אדם שהסיק את עצי הקדש, הוא עובר עליו הזה. וזה שהתנא אמר משום הבערה. איזה הבערה? שהוא הסיק בעצי הקדש. אבל ביום, מצד יום טוב, מה שבעיר עצים, אין בזה שום מלכות, כי אי אפשר ללכות ביום טוב על 2 איסורים על מעשה אחד. מתקיף לרב הושעיה, ולחשוב נמי הזורע בנחל איתן, וזרתם מאחה אשר לא יעבד בו ולא יזרע. הושעיה עכשיו רוצה להקשות על המשנה. מדוע התנה שלנו נקט מקרה, אמר יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום 8 לבין. הרי אפשר לצייר מקרה שאותו אדם חרש תלם, והיה שם עוד איסורים נוספים. כגון מה? אומר, כגון שאיפה הוא חרש את התלם הזה? זה היה במקום ששם ערפו פעם את העגלה בנחל איתן. כידוע שאם מוצאים מת בין 2 ערים, לא יודעים מי יוכהו, אז עורפים שמה את העגלה. כתוב הפסוק, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. אסור לעבוד שם באותו מקום, אסור לזרוע. אז מלא אם הוא חרש באותו מקום, הרי שהוא עבר עליו הזה. אז אם כן, יכול לתנה יצר מקרה שיש בו 9 לבין עובר אדם שחרש. עוד גמר מוסיפה להקשות. מתקיף לרב חניה, ולחשב נמי המוחק את השם בהליכתו, ועזרתם מאחה, ויבטם את שמם וגומר, ותעשון כן להשם לוקחם. יכול לתנה לצייר שתוך כדי אותו אדם שעשה פעולת חרישה, היה כתוב שם למשל י' כ' ו' כ', והוא שחרש, הוא מחק את שם השם. הוא מלא לוקח על עוד דבר, שלא תעשון כן להשם לוקחם. מתקיף לרבי אבו, ולחשוב נמי הקוצצת בהרתו, ואזהרתם מאחה, הישמר בנגע הצרעת. ומי יכול לתנה לצייר שתוך כדי פעולת החרישה, אותו אדם היה לו איזה נגע צרעת ואיזה מקום בעור בגופו, ואז תוך כדי הפעולה של החרישה, הוא חתך את אותו המקום, ועל ידי זה הוא רוצה ככה שיהיה טהור, שלא יהיה לו, לא יהיה לו בגופו צרעת, לא יהיה לו בהרת. והדבר הזה הוא אסור. כתוב בפסוק הישמר בנגע הצרעת. כל מקום שכתוב הישמר או כתוב פן, הכוונה היא לאו. אז מלא אסור לעשות זה. ואדם שעשה בחרישה, אם כן יש לו עוד משהו, לא רק 8, הנה עוד מקרה. מתקיף להביא ולחשוב נמי, המזיע החושן מעל האפוד, והמסיר בדי ארון, ועזרתם מהכה, לא יסורו, לא יזח החושן. אביי אומר, יכול התנה לצייר מקרה כזה, שאותו אדם עבר עוד עבירה בתוך הפעולה של החרישה. איך? החושן, כתוב הפסוק, לא יזח החושן מעל האפוד. אלו שני בגדים של הכהן גדול מתוך 8 הבגדים שלו. הפסוק אומר שהחושן והאפוד צריכים להיות צמודים יחד. אדם שלקח את החושן הזה, ולבש אותו עליו, והלך לשדה כדי לחרוש. כל רגע ורגע, הוא עובר על הפסוק, לא יזח החושן מעל האפוד. היה עליו להשיב את זה. כי באותו הרגע שהוא חורש עם אותם בגדים האלו, אם יתרו בו, תחזיר את זה, אל תחרוש עם הבגדים האלו. הוא המשיך לשיר את זה עליו, אם אלא זה נקרא שהוא עובר עליו שלא יזח חושן, ועליו יש לו עוד מלכות, מכן זה לא 8, יכול לתנה לצייר מקרה, שפועות לב נוסף, או המסיר בדי הארון. כתוב, ארון ברית השם, שהבאת המקדש, היו שם הבדים, היו שם מוטות כאלו. כתוב הפסוק, טבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ואם אדם לקח את הבדים האלה מארון ברית השם, והשתמש בזה ככלי מחרישה, הרי שהוא עובר על זה, עבירה, כל רגע ורגע. כתוב, לא יסורו ממנו. מתקיף לרב השי, ולחשוב נמי החורש בעצי השירה, ועזרתם מייחה, ולא ידבח בידיך מאומה וכו'. אם העצים האלה, הם היו עצי השירה, הכלים של המחרשה. אז גם כן, שבזה אליו שלא ידבח בידיך מאומה מן החרם. מתקיף לרב עינה, ולחשוב נמי הקוצץ ינות טובות, ועזרתם מייחה, כי ממנו תאכל, ואותו לא תיכות, אם תוך כדי שהוא חורש, הוא גרם לכך לקצוץ, לאבד, אילנות של פירות, זה אסור, כתוב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. מה התשובה באמת על כל הקשות האלה כולם? התשובה היא תנא ושיער, התנא נקט מקרה אחד שיש בו 8 לבין, והנה חינמי שיכול התנא היה לצייר שיש עוד ועוד ועוד לבין במקרה של פעולה אחת של חרישה אחת. שואלים תוספות, הייתכן לומר תנא ושיער? הרי למעלה ראינו שעולה, אמר לרחמן, התנא נוקט 8, אי אפשר לומר שתנא ושיער. אז אפשר נענה על כל השאלות האלה תנא ושייר. עונים התוספות, יש הבדל. התנא צייר מקרה מסוים. והוא אמר שבמקרה הזה יש 8 לבין. לא יכול להיות שבאותו המקרה שהוא צייר, יש בו 9 לבין. כמו שאמר רב נחמן, תנא ושייר. לא יכול להיות. הוא אמר שבמקרה הזה יש 8. משמע 8 ולא 9. על השאלות שאנחנו שואלים, זה לא קושיה. אנחנו שואלים על התנא, למה לא ציירת מקרה אחר? למה לא הבאת מקרה שיהיה בו עוד ועוד לבין? זה לא קושיה, תנא לא רצה לצייר את כל המקרים שבעולם. זה יכול להיות תנא ושיער. אבל אם באותו המקרה יש עוד לאו, אז זה אמר לו שישר אמר תנא ושיער. ככה מבארים את השפות. אמר לרבי זעירה לרבי מני, ולחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא יחרוש ביום טוב. הטעם לקח על השבועה, מושבע ועומד מהר סיני הוא. שואל רבי זעירה את רבי מני, לכאורה למה התנא אמר שיש 8? הרי יכול התנא לצייר מקרה שהאדם חורש ויש לו תשעה לוין. מה? כגון שהאדם הזה נשבע שהוא לא יחרוש ביום טוב והוא חרש. אז מלבד האיסור של הרישה ביום טוב, הוא עובר פה גם כן האיסור של שבועה. כתוב פסוק לא יחל דברו. עונה גמרא, זו לא קושיה. למה? מפני שהיות שכבר הקדוש ברוך הוא השביע את כל עם ישראל שיקיימו את התורה ואת המצוות, אם האדם נשבע לעבור על מה שכתוב בתורה, השבועה הזאת בכלל לא חלה. הוא יכול לעבור על מה שהוא אמר בלי שום חשש. והוא הדין, אם הוא להפך, אם הוא נשבע שהוא יקיים את מה שכתוב בתורה, השבועה הזאת לא חלה. הוא קיבלה בכי, הוא מושבע שהוא יצטרך לקיים את מה שכתוב בתורה. לכן, אם הוא עשה מלאכה ביום טוב, הוא עבר אך ורק על מה שכתוב בתורה, שלא תעשה כל מלאכה. אבל הוא לא עבר על איסור שלא יחל דברו, כי השבועה בכלל לא חלה. אמר לי, כגון די אמר שבועה שלא יחרוש בין בחול בין ביום טוב, די מגודי חלה עלי שבועה בחול, חלה עלי נמי ביום טוב, מידי דייתי בשאלה לקטני. אומר לו, טוב, אבל עדיין אפשר להגיד מקרה שבועה. האדם הזה נשבע שהוא לא יחרוש בכלל, לא בחול ולא ביום טוב. שאז מתוך שהשבועה חלה על יום חול, שמת אסור לחרוש, כי הוא לא מושבע, זה מותר לו, עכשיו כשהוא נשבע זה חל, ממילא השבועה תחול גם על יום טוב. ככה שלנו כלל, אם אדם נשבע על משהו, מתוך שחל על דבר אחד, חל גם על דבר שני. ואם כן, אם הוא הלך וחרש ביום טוב, אז הוא עבר גם עליו של השבועה, ואם כן, כשהוא חוזרת למקומה, עונה הגמרא מידי דייתי בשאלה לקטני. דבר איסור כזה, שהוא לא בטוח שבאמת הוא עבר על איסור, ככון כאן. אדם נשבע, הרי כיוון שהוא יכול ללכת לחכם, ויעשה לו התרת נדרים, התרת שבועות, הוא ימלא השבועה מעיקרה לא תחול, כי כשהחכם עושה התרת נדרים, הוא עוקר את הנדר מעיקרו, נמצא בעצם שאותו אדם לא ילקה בכלל על מה שעבר על השבועה. לכן דברים כאלה, מקרה כזה, התנה לא מצייר. ולא, והרי הקדש, וכי התנה לא מדבר על דבר כזה, שאפשר לעשות עליו התרת נדרים וזה לא יחול, הרי התנה אחד הדברים שאמר אחד מהשמונה לווים, שאותו השור והחמור הם היו מוקדשים, הם היו קדושים. ואם כדבריך, אז למה יזכים מוקדשים? הרי אפשר להישאל, ומילה זה לא קדוש בכלל. עונה הגמרא בבחור, כאן מה הכוונה שהם מוקדשים? אותו שור, אותו חמור, זה היו בחור, ולכן ממילה לא תעבוד בחור שורך, זה בחור פטר חמור, אסור לעבוד בו, וזה הכוונה של התנה מוקדשים. והרי נזיר, בנזיר שמשון, הנה הרי התנה שלנו נקט אחד מהשמונה דברים, כגון שאותו אדם היה נזיר, והוא חרש בתוך בית תומה, בתוך בית קברות. והרי נזיר הוא יכול לעשות התרת נדרים, ומילא הנדר לא יחול. עונה הגמרא בנזיר שמשון, כגון שהוא, הנזירות שלו לא הייתה נזירות רגילה, אלא הנזירות הייתה נזירות שמשון. המפרשים המסבירים שהכוונה היא לא שבא מלאך הציבה את אבא שלו, את אמא שלו שהוא יהיה נזיר כשהוא היה במעי אמו, לא. אלא הכוונה היא שהוא אמר אני מקבל עצמי נזירות כמו נזיר שמשון, שדבר לנדר כזה אין בעצם התרה. מקשה הגמרא, נזיר שמשון בר יתמויה למתים הוא, אם כאן מדובר שאותו הנזיר הוא נזיר שמשון, אז אם כן ממילא, איך התנא אומר שהוא לוקה מצד זה שהיה בבית התומה? הרי נזירות שמשון של הדינים מיוחדים. אחד מההלכות, שהפי שאסרו לו לגזוז את שערו, אסרו לשתות יין, מכל מקום, לשמשון מותר להתאמה, למתים. אז אם כן, ודאי שהמשנה שאמרה נזיר לא התכוונה על נזירות שמשון, אלא על נזירות רגילה. והרי נזירות רגילה אפשר לעשות עליה התרה. ולמה התנה הזכיר אותה לפי דבריך? אלא מה צריך לומר שאתה מזכיר גם דברים כאלה של נדר? אז חוזרת השאלה, למה התנה לא הזכיר, לא צייר מקרה, שאותו האדם נדר שהוא לא יחרוש לו בחוב ולא בשבת. אלא היתנה איסור כולל ליתלה. אני אומרת הגמרא, התנה שלנו סובר שאדם שהוא נשבע שהוא לא יעבוד לא בחול, לא יחרוש לא בחול ולא בשבת, לא אומרים מתוך שהשבועה עשתי חלה לגבי יום חול היא חלה גם על שבת, כי האיסור הזה הוא כולל גם חול וגם שבת, לא אומרים כך. אלא השבועה חלה אך ורק על חול ועל שבת או על יום טוב, היא לא חלה. ולכן ברגע ששבע קשתי שבועה שהוא לא יעבוד בין, בין בחול בין ביום טוב, ביום טוב אין איסור שבועה. ולכן אם הוא חרש ביום טוב הוא לא עבר איסור שלא יחל דברו. אמר רבי יושעיה, המרביע שור פסולי המוקדשים לוקה שיניים. אמר רבי יצחק, המנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה, שערי גוף אחד הוא, ועשרה כתוב כשני גופים. יש לנו הלכה, אדם שיקדיש בהמה לקורבן, אסור לו לפדות אותה. לא יחליפנו ולא ימיר אותו רע בטוב, טוב ורע, אסור. אבל אם אותה בהמה נפל במום, אז הלכה קובעת כתוב בתורה שצריך לפדות את הבהמה הזאת. לוקחים כסף, אומרים, זה יחול על הכסף הזה. בכסף הזה הוא הולך קונה בהמה אחרת. בהמה הזאת שהוא עכשיו קונה, היא תהיה קורבן להשם במקום בהמה ראשונה. הבהמה הראשונה יוצאת לחולין. מותר לאכול אותה בכל מקום, גם מחוץ לירושלים, אין בעיה. אבל כתוב הפסוק שמותר אך ורק לאכול את זה, את הבשר שלו. תסבח ואכלת בשר, אבל אסור לעבוד בזה, באותו השור. אסור לאדם, אם זה למשל פרה, אסור לאדם לקחת את הפרה הזו, להשתמש בה לחלב. זה הדבר הזה אסור. ועוד כמה דברים. אז אם כן נמצא שהבהמה הזו מצד אחד היא חולין, מצד אחד היא מוקדשין. צריך להזדרז, לשחוט אותה ולאכול אותה וזה הכל. אומר על כך רבי ישעיה, אם אדם ייקח את השור הזה וירביע אותו על פרה, הרי שזה נחשב כאילו שהוא ירביע בהמת כלאיים. כי הבהמה הזו אמנם לכאורה זה שור ופרה זה מין אחד, אף פחין, כיוון שהשור הזה הוא מעובב מחול וקודש יחד, עכשיו כאילו הוא יש פה כלאיים. עוד אמר רבי יצחק דבר דומה, אדם שהוא מנהיג, כלומר, אדם שהוא חורש בשור וחמור, או שהוא לוקח עגלה, שם אותה על שור וחמור ביחד, זה נקרא, לא תחרוש שור וחמור יחדיו. אם אדם מנהיג, שם איזה עגלה, על שור פסולי המוקדשים, נחשב גם כן כאילו הוא הנהיג את הקרון הזה בכלאיים, נכון, איזה כלאיים? יש פה רק שור אחד בלבד. נכון, כמה שור זה פסולי המוקדשים, מערב בו קודש וחול, הרי שהוא נחשב, כאילו כלאיים, והדבר הזה לא כעל כך. מדיתי, כמה מלכין אותו? 40 חסר אחד שנאמר במספר 40. מניין שהוא סמוך ל-40. הבידה אומר, 40 שלמות הוא לוקח. וכאן לוקח את היתרה בין כתף האב. אומר התנה, כמה מלכות לוקח אדם שעבר עליו? לא 40, אלא רק 39. אמרו שכתוב התורה, 40 יקן לא הוסיף. חזל הסבירו, המתנה כאן כותב, הגמרא מסבירה יותר, מרחיבה את הדברים, שזה אך כוונח ורק 39 בלבד. רבי יהודה אומר לא, 40 ממש. למרות שבדרך כלל מלכים את האדם אך ורק מלכות כאלה שמתחלק המספר שלהם לשלוש, כפי שנראה בהמשך, מקים אותו שליש מלפניו, שני שליש מאחריו. 40 לכאורה זה דבר שהוא, מספר שהוא לא מתחלק. איפה מקים אותו את המכה 40 הזו? אומר רבי יהודה, לוקה אותה בין שני כתפיו. אין עומדין אותו אלא מכות תלויות להשתלש. עמדו לקבל 40 ולקה מקצת ואמרו שאין יכול לקבל 40 פטור, עמדו לקבל 18, משלקה אמרו שיכול הוא לקבל 40 פטור. אומר התנה, כאשר אדם צריך לקות 40, מביאים רופא שיבדוק האם באמת האדם הזה מסוגל לקבל 40 מכות בלי למות. אם משל ראו שהוא יכול לקבל 20 מכות, 20 זה לא מספר שמתחלק לשלוש, נותנים לו רק 18 מכות בלבד. אך רק מספר כזה שיכול להתחלק לשלוש. עכשיו, אם אמרו שהוא יכול באמת לקבל 40 מלכות, לא בדווקא 40, הכוונה 39, תנא נקט לשון הפסוק. אם קראו שהוא יכול באמת לקבל את כל המלכות שמגיע לו עבור עליו הזה. והוא, אחרי שקיבל קצת מהמכות, רואים אותו שהוא כבר מתפרפר, הוא כבר, אם ימשיכו להכות אותו, הוא ימות. אז עוצרים. עוצרים, הוא פטור. לא אומרים לו, טוב, אז אני חכה עד שיבריא, ואחרי זה נמשיך להוסיף לו את המכות החסרות. לא, כיוון שהוא קיבל מלכות, מספיק. אם להפך, בתחילה הרופא אמר שהוא יכול לקבל רק 18 מכות בלבד. הרי זה קיבל 18 מכות, ראו אותו שהוא בריא, חזק, הוא יכול, אפשר לתת לו עוד, לסיים את כל ה-39 מלכות. לא, כיוון שאמרנו תחילה רק 18, דרך משל, אז מפסיקים. אפילו שרואים שהוא מסוגל לקבל יותר מכות. גמרא, מה הייתה מה? היא כתיב 40 במספר, הווה אמינא 40 במניינה. השתי הכתיב במספר 40, מניין שהוא סוכם את ה-40. כתוב הפסוק, מפילו השופט יקר לפניו, כדי רשעתו במספר, סוף פסוק. פסוק הבא, 40 יקן לא יוסיף. המילה במספר לכאורה הייתה צריכה להיות בפסוק הבא. פסוק צריך להגיד, יקן הוא 40 במספר. ככה צריך לומר. מה זה? במספר 40 יקן הוא. אלא הבא פסוק ללמד אותנו שלא הכוונה 40 ממש. במספר 40, כלומר מספר שהוא נושק ל-40, שהוא סוכם את 40, כלומר שהוא משלים את המספר 40. מהו המספר שהוא משלים לפני ה-40? זה 39 מלכויות. אמר רבה, כמה טיפשאי שערין ש, דקאי ממקמי סבר תורה ולקאי ממקמי גברה רבה. יש סבר תורה כתיב 40, לתורבנן בצרו חדה. אמר רבה, תראה כמה טיפשים האנשים האלו, שכאשר ספר תורה עובר, הם עומדים לפניו. אבל כאשר תמיד חכם עובר, הם מתעצלים, לא קיים לפניו. למה? תראה גדולתם של חכמים. שהרי בספר תורה כתוב 40 יקנו, מי שקורא את הפשט של הפסוק מבין, 40 ממש. באו חכמים ברוב חוכמתם, ברוב העומק שלהם, והסבירו לנו, לא, זה הכוונה 40 פחות אחת. רואים מכאן שהחיים הם גדולים מתוך ספר שהוא סגור וחתום ולא מובן. אז אחת כמה וכמה שצריך לאדם לעמוד מפני תמיד חכם. רבי יהודה אומר 40 שלמות וכו'. אמר רבי יצחק, מה התעמד רבי יהודה? דכתיב, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר, אשר הוקיתי בית מהווי, ורבנן הוא תינוקות שבית רבנו דכתיב. למה רבי יהודה מפרש 40 שלמות? כלומר, יש פסוק בנביא שזה ככה מוכיח. אומר הפסוק, מה המכות האלה, אמרו לך, מה המכות האלה אשר הוקיתי, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר, אשר הוקיתי בית מהווי. אז רואים מכאן שעוד מכחת נוספת שהיא בין הידיים. והרי את ה-39 מלכות, כמו שנראה למדו מהפסוקים, שמקים את זה שליש מלפניו ושניים מאחר. כן, איפה זה המכה שבין ידיו, שבין הכתפיים? זה אך ורק המכה ה-40. זה בית מהווי שכשבחו שנותן לו את זה, זה לא כדי לנקום בו, אלא כדי לייסר אותו שיעשה מעכשיו מעשים טובים. והחכמים סוברים, לא, הפסוק הזה, המכות האלה בין ידיך, בכלל לא מדובר על אדם שקיבל מלכות בית הדין, אלא מדובר כאן על תינוקות של בית רבן, שמקים אותם כדי שהם יתחנכו ויהיו ילדים טובים. אין עוד דין אלה במכות הרויות וכו'. לקין לא לקה לה, או מינהו, עמדו לקבל 40. וחזרו ועמדו שאין יכול לקבל 40, פטור. עמדו לקבל 18. וחזרו ועמדו שיכול לקבל 40, פטור. אמר פשט לה קשיה. הדה עמדוהו ליומה, הדה עמדוהו למחר וליומה אחרה. למדנו במשנה שאם אותו אדם חשבו שהוא יכול לקבל 40 ולקה מקצת, אחר כך ראו שהוא לא יכול להוסיף עוד לקבל, אז הוא פטור. לא מחכים לו עד שיבריא ויוסיפו לו עוד. משמע מזה דווקא אם הוא קיבל מקצת מ-40. אבל אם ראו אותו שהוא חלש מאוד, לא יכול לקבל בכלל מלכות. ואחרי כמה זמן הוא יבריא באמת יכול לקבל מלכות, הרי שהוא כן מקבל. ואילו בבריתא ראינו אחרת. בריתא אומרת, עמדו לקבל 40. חשבו שכך. הרי זה אמרו, לא, הוא לא יכול לקבל 40, לא אי אפשר לקבל אותו בכלל. הדין הוא שהוא פטור. עצם זה שבתחילה אמרו שהוא יכול לקבל 40, כבר עשו לו ביזיון. אם כן מלא, הרפי שחקת בער שהוא לא יכול לקבל 40, לא אומרים, כשהוא יבריא יקבל. לא, אז הוא פטור. רואים מכאן, אפילו עדיין הוא לקה. גם כן, הוא פטור. גם ההמשך. אומרת הבריתא, עמדו לקבל 18. חזרו ואמרו שהוא יכול לקבל 40, הוא פטור. משמע אפילו שהוא לא מתחילה, עוד לפני שילקו אותו, ככה חשבו, חוז, הוא לא צריך לקוט 40. אמר שעת, יש הבדל. שעתנו מדברת, כאשר באותו היום, לאחר שאמרו שהוא יכול לקבל 40, אמרו לו, לא, הוא חלש, הוא לא יכול לקבל היום בכלל מלכות. אופן כזה, אז מתברר שהעומדן הראשון הוא עומדן של טעות. ולכן, עכשיו כאילו לא עמדו אותו בכלל, מחכים עד שיבריא ואז יקבל 40 מלכות. רק כאשר הוא התחיל לקבל מלכות בפועל, רק בזה אנחנו אומרים שבאמת, כיוון שהוא התבייש כבר, נקלע ומלא הדין בזה שהוא פטור. הבריתא מדברת, כאשר באותו היום עמדו אותו, ואחרי כמה ימים, אז עמדו אותו מחדש, אמרו לו, חשש שיכול לקבל 40 מלכות, שאומרים שהוא לא יכול. שם אנחנו אומרים שהעומדן הראשון היה עומדן נכון, אלא שכנראה בינתיים באים האלה הוא נחלש. כיוון שכך, כיוון שעומדן הראשון היה נכון, והידי זה ודאי נגרם לו ביזיון גדול שיודעים כולם שעומד לקבל מלכות, לפיכך, כיוון שעומדן הראשון היה עומדן נכון, אז מן אנחנו אומרים שהרפי שלא לקה, הרי שהוא פטור. מתניתין. עבר עבירה שיש בה שני לווין, עמדוהו עומד אחד, לוקה ופטור, ואם לאו, לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה. אדם שעבר עבירה עשה מעשה אחד, שבה שני לווין כגון שהוא חרש בשור ובחמור יחדיו, וחיפה בזה את הזרעים של הכליים. אבל גם משום לא תחרוש שור וחמור יחדיו, וגם משום לא זרק עמך כליים. באותו מעשה, הרי שהוא לוקה שתי מלכויות. אם בית הדין ראו שהוא יכול ללקוט יותר מלב אחד, יכול ללקוט למשל במקום 39, זה עליו אחד, כפול 2, זה צריך להיות 78. אבל ראו שהוא יכול למשל ללקוט 60 מלכויות. עומד אחד על שני הלבים ביחד, לוקה את זה ופטור. אפילו אם אחרי זה רואים שהוא יכול להשלים, להגיע עד 78 עבור 39 כפול 2, לא אומרים ככה, אלא הוא פטור מלקוט עוד. ואם לאו, אם בתחילה ראו שיכול לקרות אך ורק עבור לב אחד בלבד, 39 מלכות, לא יכול יותר מזה. אז הוא לוקה את זה, והוא מתרפא, ואז יחזרו וידון אותו על לב השני, וילקה עליו עוד 39 מלכויות שלמים. מה המקשה? והתניה, אין עומדין עומד אחד שני נבין. איך אתה אומר ברשע שאם עמדו עומד אחד עבור שני נבין ביחד, לוקה את מה שהוא יכול, הוא פתור? אמר שאת לך חשייה, הדה עמדוהו ל-40 וחדה, הדה עמדוהו ל-40 ותרתי. זה גמרה כך. הרי אנחנו אומרים שלא מלכים את האדם, אלא אם כן המלכות יכולים לחלק למספר של 3. והרי עכשיו, אם עמדו אותו שהוא יכול לקבל 41 מלכויות, עבור עליו הראשון מקבל 39 מלכויות, עבור עליו השני רק 2 מלכויות בלבד, אי אפשר ללכות אותו. אז אם כן נמצא שלא לא עומדים אותו בשעליו השני בכלל. זה הברייתא אמרה, לא עומדים עומד אחד שניהם, אלא אומרים עליו השני, עוד לא התחלנו לדבר. לוקה רק עליו הראשון בלבד, מתרפא, חוזר ועומדים אותו על הלב השני ולוקה גם עליו. אבל המשנה שאמרה שעמדו עומד אחד לשתי הלבים ביחד, כגון שרואים שהאדם הזה יכול לקבל 42 מלכויות, כ-139 זה עבור הלב הראשון, עבור הלב השני 3 מלכויות, ובזה הוא מסיים, ואפילו אחר שיבריא אינו חוזר ולוקה עוד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.